אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט. התאונה שהובילה למותו הטרגי של אהוביה סנדק פתחה תיבת פנדורה ביחסים המתוחים ממילא שבין המתנחלים ואנשי המחלקה לחקירות שוטרים. חבריו ובני משפחתו של סנדק, זכרו לברכה, טוענים למן הרגע הראשון כי החקירה לא התנהלה כראוי. ובשבועות האחרונים הם מפגינים בירושלים על מנת להפנות את תשומת הלב התקשורתית לטענות הקשות נגד מחש. אבל הפרשייה הזו היא לא רק פרק נוסף ביחסים המורכבים, הכוללים בעיקר חוסר אמון במחש, אלא גם הצצה נדירה לחבית חומר הנפץ שיושבת ביהודה ושומרון. אלישע בן קימון כתבנו, מסביר.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
אלישע בן קימון, חייבים ללכת אחורה כדי להבין את המהומות שמתרחשות כיום. מי זה אהוביה סנדק ואיך המוות שלו, הטרגי, הפך לכזה סיפור?
אז בעצם אנחנו מדברים על נער גבעות בן 16 שהסתובב בגבעות של יהודה ושומרון. זה סוג של נער גבעות קלאסי שהיה בלא מעט מקומות, גם בבנימין וגם בשומרון. האירוע הזה מתרחש בדצמבר שנה שעברה, והוא מתחיל בעצם לילה קודם.
כן, אתה נמצא סמוך לזירת הרצח, מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם הלילה?
באותו לילה, לפני זה, נמצאה גופתה של אסתר אורגן, זכה לברכה, באותו פיגוע מאוד קשה שאנחנו זוכרים, ביער ריחן שבצפון השומרון, ותמיד אחרי פיגועים יש המון המון הפגנות. ואז בעצם מאותו רכב ובו מספר בלשים של משטרת מחוז שי מסיים למעשה איזושהי פעילות לתפיסת אמל"ח באזור בנימין, כשהם מקבלים דיווח על רכב שבו מספר נערי גבעות מיידים אבנים לעבר רכבים פלסטינים באותו מרחב סמוך ליישוב כוכב השחר, בערך 25 דקות חצי שעה מירושלים. ואז בעצם מנסים לאתר את אותו רכב שממנו מיידים את האבנים, מאתרים את הרכב, רכב של בלשים נוסף שגם נמצא בזירה פורס מחסום, ובעצם מנסים לעצור את הרכב שבו היו הנערים.
ואז מתחילות הגרסאות להסתבך. השוטרים טוענים שיש להם גרסה משלהם, וגם החברים של אהוביה אומרים, לנו יש גרסה אחרת.
נכון, ואז בעצם אחרי שהם פורצים את המחסום, מתחיל המרדף, שבסופו ישנה תאונה, רכב הנערים מתהפך, וגופתו של אהוביה נמצאת בערך 45 דקות אחרי התאונה. בהתחלה טענו השוטרים שלא היה מגע בין שני כלי הרכב, ושרכב הנערים התהפך כתוצאה מתאונה עצמית. אבל זמן קצר לאחר התאונה התברר מאוד, וגם ראו את זה בזירה, שיש מכה בצד הימני של רכב הבלשים, שלמעשה נוצר כתוצאה מפגיעה ברכב של הנערים. כלומר שהייתה התנגשות בין שני כלי הרכב. שעות מאוחר יותר גרסת השוטרים מתחדדת, והם כן מודים שהיה מגע בין שני כלי הרכב, אבל לא ניגוח, ובטח שלא ניגוח מכוון. כאן בעצם, כמו שאמרת, הגרסאות מתחלקות למעשה עד היום, כשהנערים ועורכי הדין שמלווים את המשפחה מטעם ארגון חוננו, טוענים שמדובר בניגוח שנעשה בניגוד לחוק, באופן מכוון, והוא זה שגרם למותו של אהוביה, ומאידך טוענים השוטרים שהנהיגה הפרועה של אהוביה, שאגב, לפי הטענה הוא זה שנהג ברכב, הנהיגה הפרועה שלו היא בעצם שגרמה לתאונה עצמה. אבל מכאן אנחנו למעשה נכנסים לעולם של מחש ולכל התנהלות החקירה הזאת בתוך מחש שמעלה סימני שאלה מאוד גדולים.
ואתה בשבוע שעבר, אלישע, חשפת במוסף שבעה ימים כי יש חשד ממשי כי חוקרי המשטרה תיחו את חקירת השוטרים שהיו מעורבים בתאונה הקשה הזו.
האם אנחנו נלך טיפה אחורה, התאונה למעשה התרחשה בשעה 12 בצהריים, כבר ב-2:30 הגיע למקום חוקר מחש, כי הבינו בעצם שיש כאן תאונה שבה יש הרוג, שמעורבים בו גם מספר בלשים. אז למעשה הגיע אותו חוקר מחש, וכבר אז בסביבות 2:30 מבקש מבלשי המשטרה, בעצם דוח פעולה, זה מעין דוח כזה מאוד שגרתי שמבצעים השוטרים אחרי כל פעולה שאליה הם נדרשים. והם היו אמורים לעשות את זה כבר בשעה 2:30, כבר בשעה 3, לכל המאוחר, אבל הדבר הזה לא קורה. בזמן שאותו חוקר מחש אוסף את הממצאים יחד עם אנשים נוספים בזירה, הם גם יוצאים כדי לפרוק מצלמות שהיו באזור ועוד כל מיני דברים, הדוחות הללו עדיין לא מגיעים. ואז הם חוזרים חזרה למעשה למשרדי מחש, כבר גם בתקשורת וגם בקרב נערי הגבעות ובכלל בימין, מתחילה איזושהי האצה של ההפגנות. כבר יוצאות כל מיני הודעות על חשד לטיוח ועל זה שהשוטרים בעצם ניקחו את רכב הנערים והם שגרמו למותו של הנער וכולי, וכבר מתארגנת הפגנה מחוץ למשרדי מחש, אנחנו מדברים באותו ערב של יום התאונה. אותם חוקרים של מחש חוזרים חזרה ומגלים להפתעתם שדוחות הפעולה טרם הגיעו. אנחנו מדברים, עטילה, כשב-12:30 הייתה התאונה, 10 שעות אחרי זה, כבר בשעה 8-9 בערב, עדיין הדוחות לא הגיעו, וזה דבר שמעלה את חשדם של השוטרים. ברשותך, אני מקריא לך מתוך מסמך פנימי שאנחנו חשפנו אותו בשבעה ימים, ששם מדבר אחד החוקרים של מחש, וככה הוא בעצם כותב, במחש התרשמו שהשוטרים מרחו את הזמן בכתיבת הדוחות שהתבקשו להגיש כבר בשעה 2:30, אך לא התקבלו עד שעת הערב. נוסף על כך, עלה חשד לרשלנות לאחר שגופת המנוח של האהוביה נמצאה בזירה רק בחלוף שעה. כלומר, יש כאן שתי חשדות כבר בהתחלה נגד השוטרים. אחד זה שהם יחרו ומרחו את הזמן בכתיבת הדוחות, והדבר השני, חשד לרשלנות שכן גופתו של האהוביה נמצאה זמן רב לאחר התאונה. כלומר, שני הדברים הללו, לכבר שתי נורות הזרה או דגלים אדומים, אם נרצה, שעולים בשעות המאוד קריטיות שמיד לאחר התאונה עצמה. ואז בעצם מה שקורה זה שהשוטרים מגיעים לחקירה במחש, ובזמן שחוקרי מחש מקבלים תדרוך, עוברים סוג של תדרוך, איך לחקור, איזה שאלות לשאול וכולי, מגיעים דוחות הפעולה של השוטרים לאותם המחשבים במחש, וכאן יש דבר מדהים, מתקבלת החלטה מלמעלה של ראשת מחש, קרן בר מנחם, שמחליטה בעצם, אומרת לאותו צוות חקירה, לשחרר את השוטרים. עכשיו, אנחנו מדברים על תאונה שהתרחשה לפני כמה שעות, נהרג בנער, השוטרים שהיו חלק מהתאונה נמצאים כבר במחש, מוכנים לחקירה ומשחררים אותם הביתה. אפילו לא גבו מהם עדות פתוחה, שום דבר, משחררים אותם הביתה. אני חוזר עכשיו לאותו מסמך שעליו דיברנו קודם, אומר אותו חוקר שבשעה 5 יצא החוקר משרדי מחש, בשעה 8 כבר ראה שהדוחות הגיעו, ואז הוא החליט לזמן את השוטרים כמו שאנחנו אמרנו, מתוך איזשהו סוג של חשד שהשוטרים תיאמו גרסאות בכדי לשבש את אותה החקירה. ואז למעשה הוא בעצם אומר שלא קרה מעולם דבר כזה במחש, שהזמינו כבר את השוטרים למשרדים של מחש ושחררו אותם מבלי שיחקרו. כלומר, אנחנו רואים כאן השתלשלות אירועים תחופה מאוד בשעות המאוד קריטיות שמיד לאחר התאונה, שאפשר לקרוא לזה עוד פעם כשלים בשיקול הדעת, אפשר לקרוא לזה התנהלות לא ראויה, אבל יש כאן הרצף של אירועים כמו שאותם הזכרנו, שבעצם מעלים המון סימני שאלה.
בעצם, אם רוצים לסכם את הכל במילה אחת, קוראים לזה זיהום של חקירה.
לחלוטין, כבר באותו זמן, בכיר במחש, שגם דיבר איתנו, אומר שעלה חשד מאוד מאוד רציני לזיהום החקירה. עכשיו צריך להבין שהשעות הראשונות לאחר אירוע כזה, הם הדבר הקריטי והכי הכי חשוב. כלומר, אחרי שהשוטרים השתחררו לביתם, עלתה הטענה שהיה סוג של ניגוח, ואז למעשה אחרי המחאות של נערי הגבעות ושל אנשי הימין ופניות של חברי כנסת מהימין וכולי, יש הוראה מהמשנה לפרקליט המדינה ישירות לראשת מחש לזמן אותם לחקירה. כלומר הם הגיעו לחקירה רק 4 ימים אחרי, כשהם מלווים כבר בעורכי דין, הם עברו כבר הנחיות ותדרוכים לפני החקירה, כלומר הם באו מאוד מאוד מוכנים. לכן אני אומר שההשתלשלות של 4 הימים הללו מעלה לכל הפחות סימני שאלה מאוד מאוד גדולים. עכשיו זה מה שהוציא את הנערים לרחובות. אז אם אנחנו שואלים, או כל אזרח בישראל שלפחות נכנס לירושלים בשבועות האחרונים, לא יכל שלא להתקל באותם מערי גבעות, ואם הוא שאל את עצמו למה הם מפגינים ומה בעצם קורה, אז אלה בעצם הסיבות. הם טוענים לטיוח מאוד מסודר של אנשי מחש, שהדבר הזה נעשה באופן מכוון, שכל הדברים האלה למעשה גם הצליחו לתכנן אותם עוד מבעוד מועד, והמטרה הייתה בעצם לטייח את מותו של סנדק. אגב, רק בשבוע האחרון הם הביאו רכב עטילה, הפכו את הרכב עצמו ומתחתיו שמו בובה בדמותו של סנדק, ואת כל המיצג הזה שמו בכניסה לירושלים, וחסמו את הכניסה לבירת ישראל מתחת לגשר המיתרים. כלומר, הם לא עוצרים באיזה כמה הפגנות פה ושם, אנחנו כבר עכשיו יודעים להגיד שבסוף השבוע הזה הולכים להפגין מחוץ לביתה של ראשת מחש. כלומר, ההפגנות האלה ככל שהזמן יחלוף ילכו ויעלו, כי יש איזו תחושה באוויר שאמורה להתקבל החלטה בקרוב. עכשיו, אם אנחנו נעשה סדר לגבי ההחלטה והחקירה עצמה, אז נגיד בעצם שהחקירה, כמו שאמרנו, התחילה לפני 10 חודשים, אבל טרם מתקבל בה איזושהי החלטה. אנחנו יודעים להגיד שהיועץ המשפטי לממשלה מעורב מאוד עמוק בתוך הסיפור הזה, הוא גם החתים, וגם את זה חשפנו באותו תחקיר ב7 ימים, הוא החתים את כל החוקרים שמעורבים בפרשה על מסמך לשמירת סוד, כלומר שכל מי שיתברר שידליף מתוך התיק הזה, יוכלו לפתוח נגדו בהליכים פליליים לחלוטין. כלומר, האירוע הזה מאוד ממודר, יש תכונה באוויר שבקרוב היועץ המשפטי לממשלה, יחד עם פרקליט המדינה, ייתן את החלטתו בנושא, ולכן ההפגנות מתגברות.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
ולכן אלישע, השאלה היא האם הלחץ הפוליטי או המעורבות הפוליטית לא תשפיע על החקירה של הפרשה הזו?
אנחנו נהיה מאוד נאיבים אם אנחנו נגיד שלא, כי האירוע הזה תפס נפח פוליטי מהרגע הראשון שלו.
אני אומר לכם, חבריי בקואליציה, דבר אחד. נכון, אתם מסתכלים, ועם זה פתחתי, ועם זה אני אסיים. מסתכלים לגופו של איש. אגב, מה האיש הזה, מה הילד הזה, מה הנער הזה עשה? מי מאיתנו מכיר אותו? מי יודע? מה העוול שלו, מה החטא שלו? חוץ מזה שהיו לו כיפה ופאות. אבל אני אומר לכם דבר אחד, היום
זה נער גבעות, וזה קרה ביהודה ושומרון, וזה המתנחלים, ומן הצד השני יש את בלשי ימר שי, שתמיד יש נגדם טענות מצד נערי הגבעות והמתנחלים שהם פועלים באלימות. כלומר, יש כאן את כל המרכיבים למרק הפוליטי הזה, זה מאוד דומה בהקשר הפוליטי, כן? לאירוע של אלאור אזריה למשל, שמ-day one זה לבש עניין פוליטי.
בית משפט קבע מה שקבע, אנחנו לא מתערבים בהחלטה השיפוטית, אבל אנחנו כחברי כנסת נעשה מה שצריך. ומה שצריך לפתור את עניין החנינה המלאה, המיידית.
שבכלל אנשים שכחו את מהות
עכשיו, האירוע ושכחו
בעצם מה באמת קרה. גם כאן הדבר דומה, המעורבות של כל הפוליטיקאים, גם מימין, גם משמאל, אנחנו שמענו גם את השר לביטחון פנים עומר בר-לב, שדיבר על החקירה הזו לפני כשבוע וחצי, ואמר שהדברים ברורים ושהנערים ביצעו פעולות שלא היו צריכים לבצע וכולי. כולם מעורבים בתוך הדבר הזה, כי זה באמת, כמו שאמרנו, יש כאן את כל האלמנטים למרק הפוליטי. עוד דבר משמעותי שקרה, זה בעצם בשבוע שעבר, בעקבות אותו תחקיר, העניין הזה הגיע לכנסת, ושם באורח פלא ביקשו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, שתדון בנושא מותו של סנדק. בסופו של דבר החליטו על איזה ועדה כזאת שמורכבת משתי ועדות שונות, אבל הדבר המעניין הוא שבהצבעה בעצם להקמת הוועדה הזו הצביעו גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה בעד. בין האנשים שהצביעו בעד היה גם ראש הממשלה נפתלי בנט, חבר הכנסת ניר אורבך, כלומר זה התקבל די בהסכמה של אופוזיציה וקואליציה, ונצטרך לחכות כדי לדעת מה יצא מזה.
אלישע, החקירה הזו, ההפגנות האלה, הפרשייה הזו כולה בעצם, איך הן מתדלקות את מה שקורה ביהודה ושומרון בצד הקיצוני של המתנחלים של נערי הגבעות?
תראה, אני יכול להגיד לך שכרגע זה לא מייצר איזה שהם אירועי הסלמה מבחינת אלימות נערי הגבעות, אבל כל החלטה שטיפול פה, והיא טיפול פה בקרוב כי אי אפשר כבר לחכות יותר מדי, עלולה ליצור אפקט של אירועים אלימים בשטחי יהודה ושומרון. כלומר, ברגע שתהיה איזושהי החלטה, אני אפילו לא רוצה להגיד, כי כל החלטה כאן, למעט העמדתם לדין של כל השוטרים, מה שלערכתי לא יקרה, וגם לא צריך לקרות, יכול להבהיר את השטח. עכשיו, עוד פעם, זה הרבה תלוי באיך הדבר הזה יצא, זה תיק מאוד מאוד נפיץ, אותו גורם שדיברנו איתו גם במחש בשבוע שעבר, הסביר לנו את הנפיצות של התיק הזה, כולם מפחדים לגעת בו, ומנסים לתזמן את היום שבו התפרסמו ההחלטות, בדיוק מהשאלה ששאלת, מהאפקט של הדבר הזה עלול ככה לעשות, ואולי באופן מאוד קיצוני, אפילו לערער גם את היציבות הביטחונית, כי אנחנו יודעים שאירועים של תג מחיר וטרור יהודי, ככל שמתבצע, אלה אירועים שמהר מאוד יכולים לגרום להסלמה, ולערער את היציבות הביטחונית ביהודה ושומרון, ובכלל. ולכן כל החלטה בתיק הזה היא מאוד מאוד רגישה ונפיצה.
אלישע בן קימון, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
תודה, עטילה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.